למה שבתני? פרק 24, והפעם על טרנספיגורציה או שם הרבלציה או בכלל פרימציה, אילן. על מה לזזל אני מדבר?
שלום, דני דה דיגר, נר ישראל, עמוד ימני, הדומה למשיח בן בנו של דוד. מה שלומך?
מצוין, ידידי, דוקטור בייבל, איש המערות ועובד העצות.
עובד עצות? מאיפה הבאת את זה?
אמרת לי שאתה מנקה את העצות במערת הנטיפים, לא?
לא עצות, אלא כחוליות או עצות כחולות. הן קרובות משפחה, אבל משהו אחר. אבל מאוד אהבתי את משחק המילים.
חן חן למתחנחן. אז היום אנחנו נדבר על סיפור מרתק ומפתיע שמתחכך גם עם עולמך, אילן, עם הברית הישנה.
בהחלט. סיפור ההשתנות בהר תבור.
רגע, איך אתה יודע שזה בהר תבור?
אני חושב. או שזו תורה שבעל פה?
בדיוק. זה מסורת מאוחרת ואנחנו בהחלט נדבר על זה.
אז בוא נתחיל. מה כתוב?
יפה. אז בוא נצלול ישירות אל הכתובים. והפעם, אילן, אני דווקא מעדיף לפתוח בגרסת מתי מטעמים שאבהיר בהמשך. אז מתי פרק י' ז', יקריא כבודו.
בכבוד, אבל נדמה לי שבפרק הקודם שהקלטנו על קיסריה פיליפי, זה היה מתי ת' ז', נכון?
בדיוק, ואני ארצה להראות שזה נותן לנו יותר מרמז על איפה היה סיפור ההשתנות. יאללה.
אני קורא. ומקץ ששת ימים, לקח לו ישוע את פטרוס ואת יעקב ואת יוחנן אחיו, ויעלם בדד על הר גבוה.
סטופ. אוקיי, הנה העיגון הגיאוגרפי שאותי הכי מעניין, הר גבוה. מה המועמדים לדעתך?
טוב, כמה שאני יודע, הר תבור הוא המקום המזוהים עם האירוע. בבשורות האחרות לא נותנים יותר מידע?
אז זהו, שלא. במרקוס גם נמסר רק הציון הכללי הר גבוה, ולוקס רק מסתפק בביטוי הר, הוא אפילו לא אומר הר גבוה. גבוה. ואתה רוצה לנחש מה יוחנן אומר?
לא חלום.
וואלה, בדיוק. זה עוד סיפור שיוחנן בוחר להתעלם ממנו.
אוקיי, ומה יש לך נגד הר תבור? נאמר שזה קרה 6 ימים לאחר אירוע בקיסריה פיליפי.
היבניאס.
Okay. היבניאס, ובאמת, אתה בודק במפה, ואפשר להגיע ב6 ימים מהבניאס להר תבור, לא?
כן, אבל לא זאת הבעיה.
אוקיי, אז מה הבעיה?
הבעיה, אילן, שמהתיאור במתי וגם בבשורות האחרות עולה שישו עלה בדד אל ההר. זאת אומרת, רק הוא ותלמידיו, למקום בודד. ובסוף התיאור נאמר שפטרוס מציע להקים 3 סוכות, מה שמציע שהאתר לא היה מיושב.
Okay, ומה הבעיה עם זה?
בבקשה, בוא תפתח בספר מלחמת היהודים של ידידנו יוסף בן מתתיהו, ספר ד' פרק א', פסקה ח'.
או, אני רואה שהכנת שיעורי בית היום.
יותר מזה, ממש סימנתי לך את הדף, הנה.
אוקיי, אז אני קורא. בעוד, בני גמלה הכוונה, מתמידים בעמידתם האיתנה בתלאות האלה, יצא אספסיאנוס, אבא של טיטוס המנובל, במבצע מקביל, נגד היהודים הכוונה שהשתלטו על הר תבור. הר זה נמצא בתווך בין המישור הגדול לסקיטופוליס.
בית שען.
בית שען, נכון. גבוה מגיע ל-30 ריס, והיא מוקפת כולה חומה.
או, אתה רואה מה הבעיה? לא רק שהר תבור היה מיושב, הוא היה יישוב מבוצר. תמשיך.
את החומה הזו הקים יוספוס תוך 40 יום, ואת כל החומרים לבנייתה הביא מלמטה, ובכלל זה את המים, כי לרשות התושבים עמדו 100 גשמים בלבד.
אז בהר תבור, במאה הראשונה, יש לנו יישוב מבוצר ועם בורות מים. זה לא בדיוק נון צדיק מבודד. עכשיו, אני אחסוך מהקוראים את מעשה הרמייה של פלקידוס, הקצין הנאמן של אספסיאנוס, שהבטיח ליהודים חנינה אם יקנו, אבל תקף אותם, ובסוף הר תבור נכבש. אוקיי? אבל התיאור הזה מלמד על יישוב מובהק. קשה להאמין שרק 30 שנה קודם הוא היה לחלוטין נטוש. אוקיי, יש לנו כאן בעיה?
אני מסכים. יוסטון, you have a problem, כמו שנאמר. רגע, הנצרות לא קלטה את זה?
אז זהו, כנראה שלא. או שהם בחרו להתעלם מכתבי יוספוס במקרה הזה, או שאני לא יודע מה הייתה הסיבה, אבל כבר בתקופה הביזנטית הוצע לזהות את מקום ההשתנות בהר תבור. בעצם כבר במאה השלישית, בספרה של קיסריה מריטימה, כן, הקיסר שאנחנו מכירים, אוריגנס, איזשהו צדיק, איש כנסייה חכם, שכתב הרבה כתבים נוצרים, מציע לזהות את ההשתנות בהר תבור, והוא גר הרי בפלסטינה, הוא מכיר את האזור. וההצעה הזאת תחזור עוד פעם על ידי קירילוס הביסוף של ירושלים, על ידי הירונימוס שהיה חי באזור בית לחם, אוקיי? זה אנשים מקומיים שהציעו את ההשתנות בהר תבור, ובמאה השישית כבר יש לנו עדות של צליין בשם אנטונינוס מפלקנטיה, כבר הזכרתי אותו במקומות אחרים, שהוא מתאר על הר שלוש כנסיות. עכשיו, שניים מהם אותרו באמצעים ארכיאולוגיים, ונבנו מעליהם כנסיות מודרניות, אחת קתולית והשנייה יוונית אורתודוקסית. אבל אני רוצה להזכיר לך, אילן, שלא מתי ולא הבשורות האחרות בשום מקום לא אומרות שזה אכן קרה בהר תבור.
אוקיי, אני קודם כל רוצה להציע למה יש שתי כנסיות ולא אחת. אחת כנגד זכור ואחת כנגד שמור.
יפה.
אוקיי, אז בעצם קראנו רק את דריסת מתי והבנו שמהבשורות האחרות כתוב הר גבוה והר.
יפה.
ויוחנן, אני כבר יודע, הוא לא מתיק את הסיפור הזה.
אז אולי האירוע עצמו ייתן לנו רמזים?
אוקיי.
בוא, אני אקריא הפעם. אוקיי? הם עלו על ההר, ומה קורה אז? אני מקריא מתי י"ז מפסוק 2. וישתנה לעיניהם, ויזהירו פניו כשמש, ובגדיו כאור הלבינו. והנה, אילן, נראו אליהם משה ואליהו, והם מדברים איתו.
סוף סוף סת חבר'ה מהברית הישנה. וכמקראיסט ידוע, מיד עולה על דעתי, קטע מספר שמות.
איזה קטע?
שים לב, כשמשה רבנו עלה להר סיני לאחר חטא העגל, אחרי שהוא חטף קריזה ושבר את הלוחות, מה כתוב? וישם עם אדוני 40 יום ו-40 לילה, מספר טיפולוגי, לחם לא אכל ומים לא שתה, ויכתוב על הלוחות את דברי הברית עשרת הדברים. ויהי ברדת משה מהר סיני, ושני לוחות העדות ביד משה, ברידתו מן ההר, ומשה לא ידע. כי קרן עור פניו, ודברו איתו. וירא אהרון וכל בני ישראל את משה, והנה קרן עור פניו.
יפה, לא חשבתי על זה. משה קורן, וגם ישוע קורן או זוהר בלבן.
אמת, אמת, רק שהנצרות לקחה את הביטוי קורן, טיפה יותר מדי מילולית.
במקרה של משה.
במקרה של משה, ובתיאורי משה בתקופת הרנסנס, בציורים ובפסלים, הוא מופיע... עם קרניים.
עם קרניים.
אם אתה מכיר ברומא, בסן פייטרו דה וינקולי, הפסל של משה, כן. אז הוא מופיע עם כמו קרני פרה. כנראה זה כמו עשתה לו קרניים.
שימוש שגוי של גוגל טרנסלייט בימי הרנסנס.
כבר אז, כן. עכשיו, אתה יודע, יש פה עוד תופעה מרתקת. פה קושרים במפורש את ישו אל משה ואל אליהו. עכשיו, דיברנו על זה כמה וכמה פעמים, שהנצרות רוצה להציג את ישו כסוג של משה שני, כנציג האל, המציג תורה.
בהחלט, בהחלט. איך אמרה עסקה הרני, עוד אחת ממורותיי ורבותיי, משה הביא את התורה וישוע הביא את החסד. זה ההשקפה הנוצרית. אבל איך אליהו נדחף לכל המעמד הזה?
אוקיי, אני אשאל אותך, טוב, מה משותף למשה ואליהו? רק למשה ואליהו.
משה ואליהו, לא יודע.
עכשיו, שניהם זכו להתגלות בהר סיני.
אליהו היה בהר סיני? כן, 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 משהו... כן,
אחרי שהוא ברח מאיזבל במלאכים א' פרק י"ט.
נכון, יפה. אז ישו הוא ברמה של משה ואליהו, גם בחייו, ורגע, גם במותו, גם במוות של שלושתם יש הקבלה מסוימת, נכון?
אכן, מקום קבורתו של משה לא ידוע, ואליהו, גם הוא עלה בסערה השמיימה.
רגע, רגע, יותר מזה. אני יודע שיוספוס טוען שגם משה עלה השמיימה.
באמת? את זה לא הכרתי.
כן, האמת גם אני נודעתי לזה רק לפני שנים ספורות, וממש חיככתי את עיניים, אפשר להגיד את זה. לא האמנתי לעדות של יוספוס בנושא, כי זה ממש מורד במלכות. הרי העדות שהוא מת ונקבר בהר נבו, היא מופיעה בספר דברים. איך יוספוס יכול להעיז להציע נרטיב אחר? אבל זה מופיע שם, הנה תראה, קדמוניות, הספר ד' פסקה ח' 48.
זה באמת מדהים, אני קורא. וכשהגיעו להר ששמו עברים, הר זה מתנסה מול יריחו, הכוונה להר נבו, ועומדים עליו יכולים להשקיף ממנו על החלק הטוב הרחב ביותר של ארץ הכנענים, שילח את הזקנים, והוא נפרד מאלעזר ומיהושע ושוחח איתם.
ועכשיו?
ופתאום עמד עליו ענן והוא נעלם ליד גיא אחד.
עכשיו, יוספוס יודע שמשהו פה לא מסתדר.
כן, שים לב, יוסף, אולם בכתבי הקודש, כתב על עצמו שמת, משום פחד, שמה יעזו לומר, בגלל צדקותיו הגדולות, שעלה לאלוהים.
זה מטורף, אוקיי? זה לדעתי, יוספוס פה מתעד אמונה עממית מסוימת של שלהי ימי בית שני, שלפיה גם משה ניצח את המוות, ומן איזשהו פרה-משיח.
יותר מזה, אני אחזק אותך גם במובא התלמודי, דני. שים לב, לא פחות מה כתוב בתלמוד, יש דיון ארוך, ואני אתן לך רק את ההיילייט, את הקיצור, ויש אומרים, לא מת משה.
לא מת משה.
וזה בתלמוד.
יפה. ואני חייב להגיד שאחרי שהתוודעתי לזה, זה חיזק עוד יותר את הרעיון שאני מגלגל כבר שנים, למה אנשי מגילות ים המלח התיישבו דווקא בקומראן? ורק אחרי טיול בירדן, שמעתי על הר נבו וראיתי את קומראן ממול, זה העלה לי את הרעיון שאולי הם בכוונה התיישבו מול הר נבו, כי הם שאפו לחזור לתורת משה, לחזור לתורה הנכונה, בניגוד לסיאוב שפשע בקרב כהני ירושלים לדעתם. אבל לצערי, בכל המגילות, ויש הרבה מגילות, אין ביטוי לרעיון הספציפי הזה של כמיהה לשוב לתורת משה, או האדרתו לרמה של משיח. אבל אולי יום אחד יתגלה עוד מגילה, ואז יתגלה שצדקתי אליה.
טוב, אני רואה קודם כל שאנחנו חלוקים על קומראן ומי ישב שם, אבל זה לפרק עתידי.
אוקיי.
אבל דבר אחד בטוח, אם גרסת יוספוס אכן הייתה פופולרית, זה עוד יותר משווה בין שלוש הדמויות. ולדעתי, אגב, אני שמחת על מורי ורבי פרופסור יאיר זקוביץ', מסיפורי ישו ניתן לגזור אחורה על מסורות על משה רבנו, שמרחקו הצידה משיקולים שונים, למשל שמשה לא מת.
בעצם הטקסט עושה יותר מזה, נכון? שים לב לפסוק 3 בברית החדשה, לפתע נראה אליהם משה ואליהו כשהם מדברים איתו.
כן, אבל לא הוא איתם. יעני, ברור מי החשוב בחבורה פה, כן?
מעניין. ופטרוס, שרק פרק קודם קיבל את מפתחות לשמיים, מבין את מעמדו היחסי, ומהר מציע שירותי מלונאות מאולתרים. ויען פטרוס ויאמר אל ישוע, אדוני, טוב לנו להיות פה עם טוב בעיניך, נעשה פה 3 סוכות, לך אחת ולמשה אחת ולאליהו אחת.
טוב, קודם כל פטרוס זיהה פה צורך תיירותי במקומות לינה, וזה יפה.
הוא יזם.
יזם, אבל השאלה היא בעצם מה הוא קופץ? מה דחוף להקים 3 סוכות? תן להם לדבר, יש להם הרבה פערים להשלים, מה אתה מתערב?
כן, אבל גם זה לא ממש מתממש, כי פסוק הבא מיד אחריו נאמר, עודנו מדבר, והנה ענן אור הצל הלם, והנה קול מתוך הענן אומרת,
זה בני יחידי אשר רציתי בו, אליו תשמעון.
וואו.
עכשיו אגב, ברור מי פה הבכיר, אבל לא קבענו כבר שישו בין האלוהים? פעם אחת בעת ההטבלה זה לא מספיק, הרי
זה כמעט אותם מילים בהטבלה.
כן, והיא כל מיני השמיים לאמור, אתה בני ידידי, בך רציתי.
כן, במידה מסוימת כן, אבל בעת ההטבלה זאת הצהרה פנימית, זה הצהרה כלפי יוחנן המטביל וישו עצמם. עכשיו זה הצהרה ציבורי, באופן יחסי כמובן, כן? זה הצהרה על ציר הזמן, גם אחורה, כלפי משה, כלפי אליהו, וגם כלפי השליחים שהצטרפו למסע. ושים לב, אילן, פה אין יונה ואין רוח הקודש. משמע, הכל הוא כל האלוהים עצמו.
זהו אירוע האפיפניה, הופעת האל. הוא התגלות האל, revelation.
יפה. ואוריגנה, שכבר הזכרתי, גם שם לב לעובדה שבגרסת לוקס לסיפור לא נאמר בני ידודי או בני אהובי, אלא בני בחירי. ובאירוע הזה, טוען אוריגנס, מקבל ישוע את מעמד הבכורה מול שאר בני אנוש, אז זה אירוע של פרימציה. בקיצור, באירוע הזה יש טרנספיגורציה, גם רבלציה וגם פרימציה.
וגם הבנת בגדים שטרם נראתה כמוה. אהבתי איך מרקוס הציר בגדיו והיקו מאוד, עד כדי כך אין כובס עלי אדמות יכול להלבין בגדים.
The benchmark for all bleaching detergents. מעניין אם איזה חברה לחומרי כביסה עשתה פעם שימוש שיווקי בציטוט הזה.
כנראה לא, ועכשיו מה קרה אחר כך?
טוב, התלמידים מאוד נבלו, בכל זאת זה לא אירוע יומיומי, אבל ישוע מרגיע אותם והם הביטו מסביב, ועשו עיניהם, ולא ראו איש, בלתי ישוע לבדו. אבל שים לב, אילן, להמשך, ברידתם מן ההר, ציווה עליהם ישוע לאמור, לא תגידו לאיש את דבר המראה עד ימקום בן האדם מאים המתים.
רגע, אוקיי, ומה זה השושו הזה? מדוע להסתיר בעצם? האם הוא כבר חיבר את בן האדם אל משה ואליהו?
טוב, כבר דיברנו על זה, זה שוב פעם הסוד המשיחי, זה האירוע או הנרטיב שחוזר לאורך כל הברית החדשה, שישו שומר את המשיחיות שלו רק למקשיבים מסביבו. כן, כבר דיברנו על זה, בנצרת הם רצו להרוג אותו כשהוא יציר את זה בצורה פומבית. אז מאז הוא מפיק לקחים, והוא מאוד מקפיד רק למקורבים ביותר לגלות את האג'נדה הגדולה, שהוא המשיח. אבל אני רוצה להדגיע אותך, אילן, כמקראיס, כי הפסוק הבא מתייחס לברית הישנה. בעודם יורדים מן ההר, אני מקריא, וישאלו תלמידיו למור. מה זה אומרים הסופרים אליהו בו יבוא בראשונה? ויען ישוע ויאמר אליהם, אכן, אליהו יבוא בראשונה והשיב את הכל. למה הכוונה פה? ליז, הטקסט הזה לא לגמרי מובן.
אני חושב שאני יודע למה הכוונה. יש פה התייחסות ישירה לפסוקים החותמים את ספר מלאכי, ובעצם את כל חלק הנביאים במקרא. כתוב, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום אדוני הגדול והנורא. עכשיו, לפי מלאכי, אליהו הוא המבשר של יום אדוני הגדול והנורא. מכאן התפיסה, לפי אליהו הוא מבשר המשיח ביהדות. ואכן, ישו בפסוק הבא מבהיר, ואף עושה חיבור זהויות מעניין, ככה שים לב, אומר אני לכם, אליהו כבר בא, ולא הכירו הוא.
אוקיי, אז ברור שגם ישוע מתייחס לנבואת מלאכי, אבל איזה עוד זהות יש פה?
יש פה שתי זהויות. אגב, פתאום אני קולט שאתה בעצם גדול ממני בכמה חודשים, אתה סוג של המבשר שלי, בוא נדעו לאמת, אבל הטקסט עצמו אומר, אז הבינו התלמידים כי על יוחנן המטביל דיבר אליהם. שים לב, ישו עשה פה סוג של סינקרטיזם בין שתי דמויות מופת, שתיהן מבשרות על המשיח, והנה אומר ישו, שתיהן מילאו את תפקידן.
אליהו ויוחנן המטביל, יפה.
כן, אוקיי, עכשיו אני רוצה שנתייחס לפיל שבחדר.
מה, איפה אתה רואה פה פיל? יש פה חדר די גדול, איזה... כן. הר תבור.
הר תבור, בדיוק. אתה אומר, כבר אוריגנס, מאבות הכנסייה, החכם הנוצרי מקיסר, במאה השלישית, הציע שזה אירע בהר תבור, וכל הצליינים של התקופה הביזנטית התייחסו לאירוע בהר תבור. אני יכול אולי להבין כי זה באזור נצרת, אז אולי זה החיבור, אבל מה אתה יכול להגיד בנושא?
אתה צודק לגמרי, ויותר מזה, בתקופה הצלבנית עמדה שם כנסייה מבוצרת אימתנית, שהיא גם הייתה לציין מקום קודש וגם נקודה מאוד אסטרטגית. וגם היום אילן עומדת שם כנסייה קתולית מרהיבה, עבודה של אנטוניו ברלוצי שמנציחה את האירוע.
וכולם טועים?
טוב, כידוע אני נהדרתי מהאירוע עצמו אילן, אני לא יודע איפה זה התרחש בוודאות מוחלטת, אבל זה מאוד לא נראה לי. במיוחד לאור מה שאמרתי מקודם, הר תבור היה מיושב, אפילו מבוצר באותה תקופה, ובנוסף לזה בכל הבשורות האירוע הזה מתואר אחרי האירועים של בניאס היא קיסריה של פיליפוס. ותאז, תרשה לי לעמוד על עוד שתי נקודות שאולי יעזרו לשכנע אותך על האתר החלופי שאני מציע לאתר.
אוקיי, עמוד.
בבקשה. אז העדות הכי חשובה לדעתי האיגרת השנייה של פטרוס. אנחנו בדרך כלל לא מתייחסים לאיגרות, אבל חוץ מהבשורות וספר מעשי השליחים, יש גם מה שנקרא איגרות, שזה מכתבים של פטרוס, פאולוס, או שלא יודעים של מי, של כל מיני נושאים דתיים לקהילות רבות ושונות. ובאיגרת השנייה הזאת, שים לב איך פטרוס כותב על האירוע הזה, ואיך הוא אומר כך, במו עינינו ראינו, זאת אומרת פטרוס והשליחים שהיו איתו, את גדולתו, שכן קיבל יקר וכבוד מאת אלוהים האב, כאשר נסע אליו הכל הזה מהדרת הכבוד, שאמר, זה בני אהובי אשר בו חפצתי. ואת הקול הזה שמענו בא מן השמיים ביותנו עמו בהר הקודש. בהר הקודש אילן. עכשיו, הר תבור מוזכר באירועים היסטוריים שונים, בעיקר אירועי קרבות, בשום מקום אחר, הוא לא מוזכר כמקום קדוש.
אוקיי, אז איפה אתה אמרתי שזה קרה? הר גריזים, הר המוריה?
יפה, איזה ערים מקודשים אנחנו מכירים? בדיוק. זה ירושלים, אבל זה לא אפשרי. הר גריזים זה הר של שומרונים. אז מה נשאר לנו אילן? החרמון.
החרמון, מה, איך החרמון קשור לקודש?
או, יפה. אז קודם כל, השם שלו חרמון, זה בא מהשורש חרם, שזה בעברית של המקרא שווה למילה מוקדש. למשל, בספר ויקרא נאמר, כל חרם אשר יוחרם איש לאדוני מכל אשר לא, לא ימחר ולא יגאל, חרם קודש קודשים הוא לאדוני. דבר שני, בערבית המילה חרם, זה קדוש. למשל, הר הבית זה חרם אל שריף.
יפה, ועכשיו כשאנחנו מדברים על זה, החרמון מוזכר במקרא בהקשר של קדושה, אם כי די לילית.
נכון, החרמון כבר בברית הישנה, בספר שופטים, הוא מוזכר בהקשר של קדושה, אם כי כנענית. למשל, בספר שופטים נאמר שישנה ישות בשם בעל חרמון, ובספר יהושע מוזכר בעל גד הנמצא תחת הר חרמון.
שזה אולי הבניאס.
או שם, או אולי בקעת הלבנון, מה ש... דיברנו עליו, הפולחן הכנעני יתורי שהתפתח לפולחן ההליופוליטני.
כן, ואני רוצה רק להוסיף לך, אתה יודע שבחרמון הסורי מצאו שם שרידים של מקדש כנעני, בקטע שצהל כבש במלחמת יום כיפור ונסוג, יש שם איזה שרידים קטנים של מקדש, זה מתחבר, הכל מתחבר.
לא מפתיע אותי.
עכשיו, פשוט חוד שלי, יש גם מסורות יהודיות שקושרות את כל המקום הזה לברית בין הבתרים, גם מסורות מוסלמיות אגב,
שאזור... בהחלט, בהר דוב, בהחלט. ייתכן שגם האירוע הזה יתרחש באזור החרמון, כי בסוף האירוע האל מבטיח לאברהם, כי לזרעך נתתי את הארץ הזאת. וניתן להציע שהדבר יתרחש במקום שבו אברהם יכל לראות את כל הארץ הזאת.
נכון, בפסגת החרמון בהחלט ניתן לראות לפחות את רובה של הארץ, כמו שאנחנו יודעים. ואגב, אם הייתה ראות טובה, אז מרוב הארץ היינו גם רואים את החרמון, כמו שלמדתי בקורס מורה דרך.
בהחלט. אני אישית לא אשכח שעשיתי מילואים במוצב אסטרה. היית שם פעם?
כן, הייתי שם בסדיר.
בסדיר. אז אני הייתי שם במילואים, זה צמוד לאבן הגבול של ישראל, סוריה ולבנון, ובימים של ראות טובה זה לא יאמן.
זה באמת נוף מדהים, עוצר נשימה, בעיקר בפתיחת סיר, אבל זה בעיקר בגלל האוויר הדליל. ואם אגב, אני לא טועה, בפרק הקודם לברית בין הבתרים, תואר שאברהם רדף אחרי מלכי הצפון, כיוון ששבו את אחיינו לוט, הוא רדף אחריהם עד דן, ועד
אזור דמשק.
בדיוק, חובה שמשמאל לדמשק, זה אומרת שכבר הוא היה באזור.
בדיוק, בדיוק. אז לא בכדי, אחת הפסגות של הר דוב מזוהה במסורת היהודית, וגם המוסלמית, שאולי זה מקום של הר הבתרים. ויהודי צפת בעבר היו עולים מדי שנה, אחרי פרשת לך לך, בה מתועד אירוע בתורים, לעלות עלייה לרגל להר הזה ספציפי.
יפה, אז הנה, עוד יש לנו פה מגוון עדויות, והנה עוד אחת לקדושת ההר.
בהחלט. ואם נחזור לזיהוי של החרמון גם כאירוע ההשתנות, אני טוען שאין להתעלם מעוד פרט בסיפור שמתחבר יפה להר. על מה אני מתכוון?
ומה הוא באמת?
אז אני אקריא. וישתנה לעיניהם ויזהירו פניו כשמש ובגדיו כאור הלבינו, אילנה. שמה אולי ייתכן וישו פשוט נעמד מולם בשלג, וכשהשמש עמדה מאחוריו נוצר המראה הזה.
יפה, יפה, יפה. ואז ההלבנה המושלמת היא בעצם השלג שסנוור את השליחים?
טוב, לא הייתי שם כאמור, אבל זה בהחלט הגיג אפשרי. תסכים איתי?
מסכים, אתה יודע, זה גם מתקשר לפסוק בספר דניאל, שם אלוהים תואר כלובש בגדים לבנים.
וגם שם הוא היה בחרמון?
לא, אבל אתה רואה פה מצב שגם האבא וגם הבן לבושים אותו דבר.
יפה.
אז אני אומר, אוקיי, אז אולי נתקשר למשרד התיירות וגם לוותיקן ונעדכן אותם שהם פספסו את ההר?
אני לפחות במחקר הייתי מציע את זה, אבל כשמגיעים לאמונה, אתה יודע מה, נוח להם עם הר תבור, אז שאיש באמונתו יחיה. וחוץ מזה, אילן, הכנסייה בהר תבור היא כל כך מרשימה שחבל למטוש אותה. לדעתי היא מהמרשימות שבכנסיות של ברלוצי. אגב, דיברנו על ברלוצי?
טרם דיברנו על ברלוצי, אבל לפני שנאמר עליו כמה דברים אני מציע, אני רוצה לציין שאין ארכיטקט כברלוצי, ומוציו שליחו.
יפה, אבל אתה מקדים את המאוחר, המאזינים עוד לא יודעים איזה מוציו.
אוקיי.
אז קודם כל, בואו ניתן לו את הכבוד המגיע לו.
בהחלט.
אנטוניו ברלוצי, רומי קתולי גאה, שמגיע לארץ ישראל לראשונה ב-1912, לעזור לאחיו בתכנון בית החולים האיטלקי בירושלים. מכיר את זה?
כן, כן, משרד החינוך.
יפה, זה מתחם מרהיב בפעתי מאה שערים ברחוב הנביאים, שהיום משמש כחלל משרדים אפורים של משרד החינוך הישראלי. אבל כל פעם שאני עובר לידו, אני מתפעל מחדש מהעיצוב המרשים, שמכיל את המאפיינים של ברלוצי גם בהמשך דרכו. הוא מביא את איטליה לכאן.
ממש.
בית החולים הזה, למשל, דומה להפליא למבנים ציבוריים ממרכז איטליה, או במיוחד, בולט את המגדל שמזכיר כל כך את המגדל של העיירה הסיינה שבתוסקנה. אז לא רק שגם אני התרשמתי מהתכנון הזה, גם הפרנציסקנים ראו את התכנון המרהיב הזה, ואחרי מלחמת העולם הראשונה הם מזמינים את ברלוצי להישאר פה, לחזור ולעבוד עבורם. והוא יהפוך במחצית הראשונה של המאה ה-20 למעצב הראשי של הכנסיות הקתוליות בארץ הקודש. הזמנה הראשונה תהיה כנסיית גת שמנים, אתר שעוד לא הגענו אליו, לא אהבתי את הגרסה שלך לקרוא לה גת שמנים.
כן.
אבל נשמור את הבדיחה הזאת לפרק.
אוקיי.
זה מבנה מרהיב מאוד נאו-רנסנסי איטלקי באופיו, שהוא גם...
זה אכן מבנה מרשים מאוד, כנסיית כל העמים.
מבנה מרהיב מאוד נאו-רנסנסי איטלקי באופיו, שנקרא כנסיית כל העמים. במקביל, הוא גם מעצב את כנסיית ההשתנות בהר תבור, ואחרי תוצאות כאלו מרהיבות, ברור שהוא יקבל עוד הזמנות, ובצרורות, דומינוס פלויט, אותו הוא ייצב כמו דמעה. המתחם בתחילת הוויה דולורוזה, המתחם הקתולי שמול הגולגוטה, בתוך כנסיית הקבר. הר האושר, מאונט הביאטיטודס, ושדה הרועים בבית לחם, שמעטים הישראלים היום שמבקרים אותו, אבל שם הוא עשה גם עיצוב מרהיב שנראה כמו אוהל, וכנסיית הביקור בעין כרם. שם הוא מופיע אפילו באחד הציורים. אגב, גם בהר תבור הוא מופיע בתבליט סופה על יצירתו שלו.
טוב, באמת.
אבל זה באמת משהו שקשה... קשה להסביר, זה משהו שצריך לראות, צריך לצאת לשטח.
נכון, יש הנה עוד סיבה לזכור את שירותנו לסיורים בנושא הנצרות.
בהחלט, ועוד אחת מהדרכים להבין כמה העבודה שלו מרשימה היא להשוות למקרה בה הוא לא מעצב את הכנסייה, וזה כנסיית הבשורה. ברלוצי מאוד רצה לעצב את כנסיית הבשורה בנצרת, וכבר ב-1941 הכין לה סקיצה, מבנה גבוה, כיפתי, לא דומה לשום דבר אחר שעשה, אבל מזכיר מאוד אילן את ההגיה סופיה.
איסטנבול.
בדיוק. אבל היו כבר אז כאלו שאמרו שזה מזכיר מדי מסגד, אבל מה שקבר את התוכנית של ברלוצי היה הפטריאח הלטיני של ירושלים בשנות ה-50, שלא רצה שהפרנציסקנים המשיכו להכתיב בניית כנסיות בארץ הקודש, ובמקום ברלוצי הוא הביא מתכנן אחר, איטלקי, אבל לא פרנציסקני. שמו היה ג'ובאני מוציו. עכשיו, אני לא רוצה ללכלך, אבל אחד המבנים שהמוציו הזה תכנן עוד בשנות ה-20 במילאנו, מכונה על ידי אנשי מילאנו, קברוטה, המכוער.
טוב, יש לי הרגשה לאן זה הולך.
יפה. אני בעבר ניסיתי ללמד סנגוריה לכנסיית הבשורה בנצרת בפני התיירים, ואולי אפילו כשהקלטנו את הפרק על נצרת, אבל יש להודות, הכנסיית הבשורה הזאת היא ענקית, אוקיי? אולי, היא הכי גדולה בישראל, אולי בכל המזרח התיכון, אבל העיצוב... קודם כל, בתוך הכנסייה יש המון שימוש באלמנט של בטון חשוף, שהיה מאוד אופייני לשנות ה-50-60, מה שנקרא ארכיטקטורה ברוטלית, כן? הרבה מפלצות בטון בבאר שבע, למשל, הם קורבן, סליחה, דוגמה לאותה מגמה למי שמכיר.
אתה יודע, באר שבע, אגב, היא בירת הברוטליזם בארץ, ואולי בעולם כולו, אגב.
בסדר, מנסים לשווק את זה, אבל באר שבעים, כמו אשתי, פחות מתלהבים... אותה מגמה של מפלצות בטון, אבל אחרי שקראתי מאמר בארץ על התיירות בנצרת מלפני שנתיים, ראיתי סוף סוף מישהו שמעיז לבטא את מה שהרבה סבורים בסתר ליבם. אני אקריא לך את זה כי זה נורא נחמד. היא חשוכה בשל מיעוט החלונות שמתוכננים כחרכי ירי, הקונסטרוקציה שלה בנויה מבטון חשוף, עמודיה בולטים בחלל, וכל זה אינו מחופה בקישוטים שמאפיינים בכנסיות. מנגד, הקירות החיצוניים, בשונה מהאדריכלות הברוטליסטית התורה, כן מחופים מאבן. כך נוצר בתוך הכנסייה הזאת סגנון ייחודי, אקלקטי, ברוטליסטי או ברוטליסטי איטלקי, ומה שיפה במאמר הזה שניתן את הקרדיט, נעמה ריבה, קוראים לה, כותבת, היא מוסיפה, יש אומרים שזו הכנסייה המכוערת בעולם. זהו, יצא המרסע המסק. אני חושב שזה אחד הפספוסים הגדולים ביותר של הכנסייה הקתולית הפרנציסקני בארץ הקודש. את יצירתו של ברלוצי אילן בטח היו מעללים עד היום. ואגב, ברלוצי נפטר ב-1960, שנה אחרי שהתפרסם שמוציו הוא זה שיתכנן את כנסיית הבשורה, ויש אומרים שמשברון לב.
טוב, צדיק גדול היה ברלוצי הזה.
השליח ה-13. אבל הר תבור שווה ביקור, ולא רק בגלל הכנסייה שלו. חוץ מהכנסייה, האתר הזה אילן פשוט מרהיב. הדרך לפסגה היא דרך מפותלת עם כ-10 סרפנטינות, ובדרך נפתח נוף מרהיב בפני עצמו של עמק ישראל. יש שם אפילו נקודת קפיצה לגלשני רוח. וכשמגיעים לפסגה, נוסעים בסדירת עצים הנראית כמו נטועה בתוסקנה, וכשפוסעים בנחת אל מול חזית הכנסייה הענקית הזאת, אילן, זה פשוט חוויה מרהיב. רוחנית. היית שם אגב בקורס?
לא, הייתי במילואים וסיור ההשלמה בוטל בשל הסגר הראשון, אבל אני אגיע לשם.
אוי ובוי. אני אומר לך, הקורסים של המורה דרך היום מתחילים להישמע לי כמו קורס מצילים בהתכתבות. אתה חייב באמת להשלים שם ביקור, כי זה פשוט מרומם נפש. ואתה יודע מה? בוא ננסה לשכנע את אירן פרנקל לצלם אותנו מבקרים שם, כמו שהוא עשה לנו את הסרטון פרומו ביפו.
יאללה, אני בעד. אבל עד שנצלם שם, תן לנו תיאור כללי ככה של הכנסייה.
טוב, קודם כל היא על סי ההר בפאה המזרחית שלו, ויחד עם הגובה היא מאוד בולטת. למעשה, מכל מקום שתסתכל על התבור, תוכל להבחין בה כמעין פתמה על שד תפוח.
עולם הדימוי שלך די מוצחן בעיני, אני חייב להגיד.
ידעתי שתואב את זה. יודע צדיק נפש בהמתו אילן. ותאר לך מלמעלה את הנופים הנשקפים מראש אותה פתמה. את כל עמק ישראל, הגליל התחתון, גבעת המורה, הכרמל, בית שאן, כוכב הירדן. נופים מדהימים.
והחרמון.
כמובן.
אוקיי, ומה העיצוב הפנימי שלה?
או, אז זה עיצוב מעניין. קודם כל, בגדול זה תוכנית בזיליקלית, מסורתית, טיפוסית. שני טורי עמודים שתומכים בתקרה דו-שיפועית. אגב, במקור היא נבנתה עם קירוי של לוחות בת, שהחדירו אור מאוד ספציפי לתוך הכנסייה, לסמל את האור האלוהי שגרם ליהושע לזהור מלובן.
וואו, זה נשמע מרשים, אבל אני מבין שהם כבר לא שם.
זהו, זה לא צלח במבחינת פגעי הזמן, ויותר מאוחר החליפו את זה בקירוי עץ שפועית. סטנדרטי, אבל עדיין הכנסייה הזאת מאוד מרשימה ומיוחדת. קודם כל יש לה אבסיס כפול. לא כפול, זאת אומרת אחד ליד השני, אלא כפול אחד מעל השני. אוקיי? יפה. הגומחה, החצי הגולה בקצה המזרחי, היא דו-קומתית. בקומה העליונה יש עבודת פסיפס יפה, מתארת את ההשתנות. רואים שם את ישו במרכז, משה ואליהו בצדדים, השליחים ברקע. אבל מתחת יש עוד אבסיס, אבסיס תחתון שכאילו מן קריפטה כזאת, עם מדרגות שיורדות אליו שהן מקוריות מהתקופה הצלבנית, עם מזבח אבן, הכל כדי לשדר שהחלק התחתון הוא מאוד עתיק.
אוקיי, ולקריפטה הזו יש איזושהי משמעות?
בהחלט, במקרה הזה הכיתוב הלטיני שבתוך הקריפטה מסגיר את מטרתה. דומיני בונום אס נוס היק אסה. אדוני, טוב לנו להיות פה. ציטוט מלוקס ט' שזה מה שפטרוס אמר בשעה שהם חיכו לישו כשהוא עבר את אירוע ההשתנות. אוקיי? הקריפטה הזאת באה לשים את המבקר באותו מקום שבו פטרוס והשליחים עמדו, חיכו בעירת כבוד בשעה שישו עבר את חוויית ההשתנות.
יפה, יפה.
ברלוציה זהו גאון, אבל לא חף מטעויות. הייתי מצפה שהעיתורים בקריפטה יציגו את הנושא הזה, אבל דווקא שם הוא שם עיתורים לדעתי קצת מוזרים או לא קשורים, טווסים, מלאכים עם כל מיני אטריבוטים. לדעתי היה יותר נכון לשים את את ההמתנה של השליחים. אבל אתה יודע מה? יכול להיות שגם את זה הוא עשה בכוונה כדי לא לפגוע ברגשות השכנים.
אלו שכנים.
יפה, אז לא הרבה מודעים לכך, ולדעתי גם הקורס מורה דרך לא מגיע לשם בהר תבור, אבל חוץ מהכנסייה הקתולית יש גם מתחם יווני אורתודוקסי, שבדרך כלל פתוח רק למבקרים יוונים אורתודוקסיים, אבל מה שחשוב שהוא טוען להיות במקום שבו השליחים המתינו. אוקיי? וכך נוצר איזון עדין אבל חשוב בין הכנסייה הקתולית ליוונית אורתודוקסית, כל אחת מקדשת משהו אחר והכל כשר.
רגע, אז תן לי להבין, ברלוצי מדגיש את ההשתנות, הדגיש אותה יותר נכון, אבל בצורה מוסווית, וגם מבטא את דעתו שהמתנת השליחים הייתה בדיוק באותו מקום, כן?
בדיוק, והדגשת האירוע של ההשתנות בא לידי ביטוי גם בשתי הקפלות משני צידי הכניסה הראשית, שמקורם אגב מהתקופה הצלבנית, שוב פעם. בשמאלית הצפונית יש תיאור בתקרה של משה, יושב ואוחז בלוחות הברית, ברקע הר סיני ומים בוקים מן הסלע, ובימנית הדרומית רואים את אליהו ישוב ידיו מורמות בתנוחת תפילה, מימין יש מזבח בוער ומשמאל מזבח ועליו קורבנות בשר.
זה בעצם מאבק אליהו בנביא הבעל בכרמל.
בדיוק, שזה לא כל כך רחוק משם. ואגב ברצפה יש רצפת פסיפס ביזנטית מקורית, אם כי לא במקום המקורי שנמצאה. אז ברלוצי עשה כאן עבודה נורא יפה של סימבוליקה ושילוב עתיקות מהאזור.
רגע, אז הכנסייה בעצם מציגה יפה גם את השלבים הצלבניים וגם השלבים הביזנטיים בהר.
בדיוק. עכשיו, כשתגיע לשם, תצא מהכנסייה ותעלה על המרפסת מצד ימין, יש שם תצפית מרהיבה שכבר ציינתי, וחוץ מזה רואים שם גם שרידים של המתחם הנזירי שפזורים בכל השטח גם בחזית הכנסייה.
רגע, אז הכנסייה שברלוצי תכנן בנויה על הכנסייה הצלבנית שהייתה בהר תבור.
ממש כך. בעצם הכנסיית הבשורה, כמו כנסיית גת שמנים, או מה שמוצי עשה בכנסיית הבשורה, כנסיות מודרניות על גבי, לפעמים אפילו באותו תוואי, באותו גודל של כנסיות קדומות יותר. אבל בהר תבור, אילן, השתמו יפה גם מתחמי המנזר שהיה בחזית הכנסייה. אז אני ממליץ לצאת גם לטיול סביב פסגת ההר, לראות את זה, וגם אפשר לראות בטיול של ההיקף את הביצורים של החומה הצלבנית. ואגב, ביציאה מצד שמאל יש גם קפלה קטנה נוספת, שאני מודה, אף פעם לא טרחתי להיכנס אליה, אבל היא מקדשת עוד נקודה. היא הנקודה שמקדשת איפה שישו יתריע בפני שליחיו, אל תגלו לאיש. אז היא נקראת קפלת האל תגידו לאיש את דבר המראה. זה השם הרשמי.
וואי וואי וואי, שם כזה ארוך לקפלה כזו קטנה.
כן, השם יותר ארוך מהקפלה, אבל הכל מתחבר לכל הסיפור הזה, ובוא לא נשכח לתת כבוד לפאולוס השישי, שבחמישי לינואר 1964 כיבד את המקום בנוכחותו. אני חושב שכבר דיברנו על האירוע הזה היסטוריה, זה לא?
האמת היא שלא.
וואה, אז יש לנו המון השלמות. אז חשוב שהמאזינים יבינו, מאז ימי פטרוס, לא בימי הביזנטים, לא בימי הצלבנים, אף אפיפיור לא טרח להזיז את עכוזו ולבקר את ארץ הקודש, עד לאותו פאולוס השישי. הארץ בה הדת, אותה הוא מוביל נוצרה, היא לא זכתה לביקור אפיפיור עד ימי מדינת ישראל, אילן. זה אירוע אדיר, וישראל הצעירה ב-1964 יצאה מגדרה להראות לאפיפיור ולעולם הקתולי שהם רצויים והם יכובדו כאן. למעשה, הכביש העולה להר נסלל לראשונה לכבוד ביקורו. האפיפיור מצידו, אני חייב להודות, פחות כיבד את המדינה, אבל בוא נשמור את זה לפרק נפרד. Shall we?
של ווי ווי, קודם כל ימח שמו, זה לא יפה מה שהוא עשה, אבל שמע, הפרק הזה ממש עושה לי חשק לטייל בהר תבור, לא?
אז בדיוק בשביל זה אנחנו פה, אז יאללה מאזינים, תפרגנו לנו קצת בפרנסה, אין תיירים, יש קורונה, אין עבודה, קשה, קשה.
בטח, ודני הוא מורה דרך מוערך, ותיק, מנוסה, תותח על חלל, רב תחומי בתחומו, כל סיור אותו חווה מרתקת, פשוט ללקק את האצבעות.
לא הוספת גאון, אדיר, חכם מאוד, וגם צנוע. איזה סופרלטיבי אנחנו מעניקים לעצמנו. ואתה אילן, שמעתי שנקטת בצד יוצא דופן, כבר הזכרת אותו, נכון?
נכון, הזכרנו, ואני אזכיר שוב, האתר שלי עבר למתכון של אתר של מנויים. עכשיו, חלק מתחני אתר הם ללא עלות, וחלקם בעלות שווה לכל נפש, והזכרנו את המסלולים, מנוי חודשי ב-89 שקלים, מסלול חצי שנתי ב-69 שקלים כפול 6, ומסלול הכי שווה 49 שקלים כפול 12.
ויש תמורה לאגרה? זאת אומרת, מה מקבלים בתמורה?
מאות ואלפי שעות הקלטה שנעשו במשך 6 שנים ארוכות, אריח על גבי לבנה, ויש 3 אפיקי סקטים, גם דברי הימים, גם דבר היום, שזה כמו דברי הימים, אבל יותר קצר, סביב רבע שעה, וגם המיזם החדש שלי, איזה קטע תנ"ך עם נטע, הסקט על התנ"ך לילדים וגם להורים. אגב, חשוב לומר ולהדגיש ולציין שלמה שווקטני יישאר פתוח לקהל הרחב ללא עלות.
אוקיי, אז לי זה חשוב כי אני רוצה את החשיפה של למה שווקטני, וגם בשביל שזה יביא לשנינו יותר סיורים. אגב, אני גם אעשה קצת פרומו. אני עכשיו בימי הקורונה נותן תעריפים ממש נוחים, 1,500 ש"ח, לא משנה מה גודל הקבוצה, לאזור המרכז, או 1,600 ש"ח בצפון.
אתה עושה סיורים לדרום?
בדרום יש פחות נצרות, אבל כן, המרכז זה 500 צפון, אם יש 200 קילומטרים, אז זה עוד רק...
לא, השאלה אם אתה עושה סיורים גם לא נוצרים.
בהחלט, אבל אנחנו...
לא, לדעת, כי מי שירצה סיור מכתשים, יכול לבוא איתך?
לא.
היסטוריה, ארכיאולוגיה.
כן.
שבטה ניצנה, אפשר לקחת אותך?
זה ארכיאולוגיה, בטח.
מצוין, יש גם כנסיות מדהימות שם בשבטה ניצנה.
תקשיב, מה, אתה צוחק, אני הייתי, ערכתי ספר של אברהם נגב, האיש שחקר את כל האזור הזה, הקדיש את כל חייו. הספר לצערי לא יצא לאור, אבל אם יש אזור שאני מכיר טוב מאוד, זה שבטה ניצנה, רוחי בה, חלוצה, ממשית, דרך הבשמים. עשיתי פעם טיול ג'יפים בדרך הבשמים, וואו, חבל על הזמן.
בקיצור, מי שרוצה סיורי נצרות זה אתה, מי שרוצה סיורי ארכיאולוגיה זה אתה, מי שרוצה סיורי מקרא וארכיאולוגיה, שיקח את שנינו.
בהחלט, והכי חשוב, אני זמין. כשהתיירות תחזור, אני נהיה איש מאוד עסוק, כרגע אני זמין ואני...
תקוע לברזל בעודו חם.
אני נותן תעריפים מוזלים ביחס למה שאני גובה בדרך כלל. יאללה, בואו נצא מהבית. ואני מזכיר גם את הספרים שלך.
נכון, הם מזמינים לרכישה באתר שלי, והזכרנו, מה עם הספר שלך? אני לא אעזוב אותך עד שתכתוב, עד שתפרסם.
אני אכתוב אותו, אבל כרגע אני עדיין עסוק בלהשלים את השדרוג של האתר האינטרנט שלי לטובת תיירות נכנסת, וגם כן אני מפתח מאוד את הסגמנט של תיירות מורמונית, אילן.
או, מורמונים, הנה עוד נושא לפרק או תוכנית שלמה, המורמונים מרתק.
אתה לא מבין כמה הנושא הזה מרתק. אני יכול עכשיו 3 שעות לדבר בלי בעיה על לחי, על ארץ באונטיפול, על ג'וזף סמיף. חייבים להקליט פרק מתישהו גם על המורמונים. הרי הם וריאציה של הנצרות בסופו של דבר.
נכון, וזה באמת רעיון נהדר. אז על מה נדבר בפעם הבאה?
או, הפעם הבאה נדבר על נס אהוב עליי במיוחד, שכולל גם ברביקיו, נס ריבוי הלחם והדגים.
או, ניסים זה טוב, במיוחד כשזה קשור לאוכל. אבל תגיד, יש הודעה גם לצמחונים מהסוג שלי?
אוקיי, אז בדיוק בשביל זה נצטרך לחכות לפרק הבא.
אוקיי, כולי ציפייה, אז להתראות צדיק.
להתראות.